רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
זהב, חשיבה חיובית ועצמה לבני ובנות גיל הזהב ואמצע החיים, בהגשת נעמי חייקל.
ערב טוב, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, זמן זהב, תוכנית שלכם ובשבילכם, תוכנית שמנגישה לכם ידע, כלים, רעיונות לעצמה, שמחה וחוסן. הפעם, מאזינות ומאזינים, ננוח לרגע מהאקטואליה שם בחוץ, ונצלול אל מאחורי כותרות הפשעים שראינו או שמענו עליהם באמצעי התקשורת. האורח שלי היום, אייל טל. עיתונאי, כתב פלילים בדימוס, הוא כותב בעיתון מעריב במשך שנים רבות, וכיום הוא משמש מנטור. מנטור לתקשורת ומרצה על עבודה מול תקשורת, ויש לו גם הרצאות, הרצאות שהוא חושף את מאחורי הקלעים של עולם החדשות. פרשות רצח, מרד בכלא ועוד סיפורים דרמטיים נוספים שאתם תשמעו היום. אז בתוכנית היום, מאזינות ומאזינים, נפליג איתו לזיכרונות העיתונאים המרתקים שלו, מהעבר, מהרגעים הדרמטיים בכתבות, ואולי גם נקבל כמה תובנות על עולם התקשורת. אז קחו לכם פסק זמן, כוס קפה, משהו קר לשתות, ותהיו איתנו. כי יש לנו תוכנית היום, אני מבטיחה לכם, מרתקת. אני נעמי חייקה, אני מומחית לגיל השלישי, אני מנחת סדנאות, אני נומרולוגית, מרצה, ואני עושה את הכל מתוך ראייה, כי גיל הזהב היא הזדמנות נהדרת לפריחה, לפריחה מחודשת אפילו, למימוש עצמי, לחיים מלאים בתובנות חוסן ושמחה פנימית. אם יש לכם שאלות, הטלפון שלי 054-444-0668, או פייסבוק, חפשו אותי שם, תשלחו לי הודעה. אז אני כאן איתך ופותחת לך את המיקרופון. ברוך הבא, אייל טל.
אייל טל, לכן.
תודה שבאת.
תודה רבה, תודה להיות כאן, איזה כיף.
כיף, ופה קריר ונעים, בחוץ חם מאוד.
לוהט.
לוהט, אז גם אתם מאזינים, הכי טוב להישאר איתנו מאשר להסתובב שם בחוץ. הצגתי אותך, אייל, ואני רוצה לחזור איתך, ברשותך, במנערת הזמן, אחורה, אחורה, עד לגיל 12.
12, אחרי.
גיל 12, מה קרה? שלמעשה התווה לך את הדרך עד לזה שהגעת לכאן היום. אז רק ספר על גיל 12 ואחר כך נדבר על הדרך.
כן, אני חושב שהאירוע שלי בתור ילד, בן 12, תלמיד בית ספר יסודי בקריית אתא, לא מהילדים הבולטים בכיתה, לא מהילדים הפופולריים בכיתה, הבנתי בשלב מאוד מוקדם בחיים שלי שהדרך שלי לבלוט תהיה בזה שאני דע יותר מאחרים. ולכן הייתי צמוד לכותרות, קורא את כל העיתונים שרק אפשר, צופה במהדורות החדשות, אז היה רק את הערוץ הראשון עם חיים יבין. זה כל מה שראיתי, כל מה שנחשפתי אליו. ולכן כשבכיתה ו' התחיל חוג עיתונאות בבית הספר, אני ישר מיהרתי אל החוג הזה כמוצא שלל רב. הקורס הזה היה תפור עליי, ופרויקט הגמר של הקורס היה לראיין דמות משמעותית וחשובה בחייך.
או, כן. דמות משמעותית בחייך בגיל 12. בגיל מי בחרת?
אז כל הילדים מהחוג הלכו לראיין את אבא ואמא.
או סבא וסבתא.
או סבא וסבתא. האמיצים יותר הלכו לראיין את מנהל בית הספר המפחיד, ואני חשבתי בגדול. אני אמרתי, אני הולך לראיין את ראש העיר.
או, ראש העיר.
ראש העיר.
זה הגדול ביותר.
בניגוד לאלפי הרעיונות שעשיתי אחר כך לאורך השנים, אני מחליט לראיין אותו בלי לתאם את הרעיון מראש. אני מסתובב ליד הטלפון בבית, אז זה הטלפון חוגה בבית שמחייגים בו, ומנסה לעזור אומץ, ובסופו של דבר אני עוזר את האומץ, אני מתקשר, עונה לי מנהל את הלשכה, ילד חמוד על הקו, שלום, אני מחוג עיתונאות ככה וככה, ואני רוצה לראיין את ראש העיר, ואז היא אומרת לי, אוקיי, אז תבוא בשלישי, ברביעי, איך אומרים, במרחק השנים והזמן, אני יודע שהיא לא תמיד כלום. לא רעיון ולא...
תבוא ונראה.
תבוא ונראה. ואני מגיע באמת לבניין של העירייה, מיותר לציין שלא נשמתי. הייתי כולי בדופק שלוש
עיריית קריית אתא?
קריית קריית אתא, כן. מיותר לציין שלא נשמתי. אני מגיע לשם, ואני בא לראיין את ראש העיר אברהם אברהם, ככה קראו לו. ראש העיר, והיא מסתכלת עליי בשוק, מה אני עושה פה, ההוא שלא תיאמה איתו כלום, מבינה שיש פה אירוע שצריך לפתור אותו, שהיא יצרה את האירוע, היא צריכה לפתור אותו, ואז היא מדברת עם ראש העיר, ואז אומר לה, תפני אותו לסגן ראש העיר יעקב בן דניאל.
אתה זוכר את השמות, תראו את הזיכרון הילדות, הוא נחרט.
זה אירוע מכונן בקריירה שלי הרגע הזה. תכף תביני גם למה. כי כשאני נכנס אל תוך לשכתו של יעקב בן דניאל, שבאמת כעבור מספר חודשים הפך לראש העיר.
כן. זה כבר משהו.
כן, אני נכנסתי בתחושה שנכשלתי. כי אני באתי לראיין את ראש העיר, והנה אני מראיין את סגנו. ובן דניאל, כמו בן דניאל פוליטיקאי, השתלט על האירוע, מסביר לי את כל התוכניות העתידיות שיש לעיר, מראה לי את המפה מאחוריו, ולידי, בשולחן שלפניו, וזו הלשכה הכי גדולה שראיתי בחיים, אולם החדר הכי גדול שראיתי בחיים, יש שם בחור ג'ינג'י, לבוש בג'ינס משופשף, חולצת טישרט בהירה, נעלי ספורט, וחיוך ערמומי על הפנים. והוא מסתכל עליי בעניין רב ושותק. ומסתיים so called רעיון, זה לא באמת היה רעיון, זה היה יותר כמו הכתבה. ראש העיר, סגן ראש העיר מכתיב לי את הדברים. ואז הוא שואל קצת שאלות, ואז הוא אומר לי, אני מציג את עצמו בתור עיתונאי, מעיתון הד הקריות. ואז הוא אומר לי, אולי תכתוב לנו לעיתון. בום. אולי תכתוב לנו לעיתון. שוב, הדופק על 300, הוא רושם את הכתובת שלו, את השם שלו, על הפנקס שהיה לי, שהבאתי איתי במיוחד לטובת האירוע. אני חוזר מהר הביתה, אני ממהר לכתוב את הרעיון הזה עם סגן ראש העיר, שזה כבר לא רלוונטי מבחינתי, ואני חושב איך אני יכול לכתוב את המאמר שבעיתון יפרסמו של ילד בן 12 שמנסה לכתוב כמו הגדולים. ואז חשבתי מה אני יכול לכתוב, ובאותם ימים היה את מבצע שלום הגליל. מלחמת שלג, שלום הגליל, המבצע שהפך למלחמה. קראתי המון המון חומרים על זה, אז כתבתי מאמר, וכשהמאמר שלי הופיע בעיתון, מבצע שלום הגליל הפך למלחמה, מאת אייל טל וו שתיים לוחמי הגטאות, כי ראית, דרכו של הילד הייתה סלולה.
אז קפצת למים, כמו שנאמר, ואפילו לא טבעת, אלא צפת. ומשם ההיסטוריה לקחה אותך לתחום הזה. אז בוא נצא לשיר ראשון, ולאחר מכן תספר לנו איך הפכת לכתב הפלילים של עיתון מעריב, ונשמע את הסיפורים המדהימים שלך מהפשעים הגדולים שהתרחשו במדינה. ישראל שלנו, ישראל שלנו, איזו מדינה יש לנו.
ממש.
אז אנחנו כאן עם אייל טל, ואייל, איך הפכת לכתב פלילי? דווקא את התחום הזה. התחלת בכלל בתחום אחר, והגעת לפלילי?
מאותו סיפור שסיפרתי לפני השיר בילדותי, חלום חיי היה להיות כתב הפלילי של עד הקריות. המקום שבו התפרסם הטור הראשון שלי, שלום הגליל מבצע הפך למלחמה, ובאמת, אחרי שהשתחררתי מהצבא, נכנסתי לעיתון, התקבלתי לעיתון בתור כתב הפלילי של העיתון, והתאריך שבו נכנסתי לעיתון נשאר איתי לנצח, במסגרת האירועים שאני זוכר כאירועים מכוננים, זה היה הראשון לראשון 1995. נכנסתי ליום העבודה הראשון שלי בעיתון, אני נכנס...
שנה חדשה?
שנה חדשה. אני נכנס לעיתון, תדמייני אותי צעיר ב-30 שנה, רזה ב-30 קילו, בלורית שיער מתנפנפת על הראש, לבוש בג'ינס, נעלי הליכה, חולצת טישרט, את פארקר תלוי לי פה על הצוואר, פנקס קטן בכיס, מוכן לאקשן. מגיע למערכת, מדבר עם העורכת, מדבר עם הכתבים, מדבר עם... המזכירה, מקבל את הביפר, היום כולם יודעים מה זה ביפר, מקבל את הביפר, מקבל את הטלפון, מקבל מכשיר קשר, נכנס לאיזשהו חדרון, שזה הויטרינה שהייתה שייכת לכתב הפלילי שקדם לי ועבר לעיתונות הארצית. זה סוג של ויטרינה כזאת שכל אחד בא לראות את המיצג החדש במוזיאון, אז אני שם יושב.
אבל אני מאמינה שהרבה ברק בעיניים,
מה
נכון?
מה זה ברק? ברק ורעה והכל. ובשי נקודה, גם אחרי כמה כוסות קפה במהלך היום, פתאום נופל לי הסימון שמשהו לא בסדר. הביפר לא מצפצף אפילו פעם אחת.
אין פשעים.
אין פשעים. אני בודק בטריה, הכל בסדר, כאילו. אין, לא קורה שום דבר. לקראת הערב אני אומר, טוב, אני כנראה היום הראשון עובר די במנוחה, ורגע לפני שאני בא להגיד להתראות לכולם וללכת, הביפר מצפצף. שכחתי להגיד שהמערכת של עד הקריות יושבת בצומת קריית אתא, שזו צומת מרכזית גדולה. למה זה חשוב? כי בהודעת הביפר שאני מקבל, יש הודעה של דובר משטרת מרחב חיפה שמודיע על מציאת גופה ועליה סימני אלימות בצומת קריית אתא.
ממש מתחת לאף.
אני מסתכל על הביפר ואומר, איפה? איפה האירוע? יורד במעלית מהקומה השלישית של המשרד אל הרחוב, רואה שם מעבר לכביש, אזור של בתי מלאכה בצד של קריית אתא, אני רואה שם ניידות, כיבוי אש, אמבולנסים וכן הלאה, חוצה את הכביש, מגיע לשם, מסתכל על הדבר הזה, ואני ירוק כמו החולצה שאני לובש. אין לי באמת מושג, הגעתי לה...
ראית גופה בכלו, בכל...
ראיתי גופה, היא עדיין לא הייתה מכוסה, אז רואים גופה שהיום רואים שזה פגיעה בפלג גופה העליון. בגדול, מה שקרה, הרצח נעשה באמצעות 32 חבטות בראשו של המנוח. עכשיו, אני אז ירוק, אני לא יודע מה לעשות, אז אני עומד בצד ומחכה. והשוטרים יצאו, התקנו את התקשורת, התקשורת צילמה את מה שצילמה.
אתה אבל התקשורת.
כן, אבל אני
אבל תקשורת עוד לא מעורבת, אתה.
אני כתב מקומון שהידיעה שלי תתפרסם ביום שישי, האירוע קורה בתחילת השבוע, יש זמן, לא בוער, ואני לומד את השטח. ואני רץ איתך עשרות שנים קדימה בזמן, לשנה שעברה, ל-2024, כששקתי את סדרת ההרצאות שלי של פנס כחול מיומנו של כתב פלילי, כשמאחוריי אלפי סיפורי פשע מהמטורפים ביותר
שלי. אבל זה הסיפור שחרוט לך בעומק ה...
ברור, זה הרצח הראשון שלי, כמו שאומרים. וכשאני בודק את זה ב-2024, אני שואל מה קרה עם הסיפור הזה, כי אז באותם ימים לא היה גוגל, לא היה אינטרנט, את לא יכולה לדעת.
אתה לא ידעת מי רצח, לא פוענח?
הפוענח הרצח, הרצח היה, המנוח שמו היה ישעיהו צינר, זכרתי את השם שלו, מי שרצח אותו היה עובד שלו, בן מיעוטים, 32 חבטות לפנים, זה מה שידעתי. וב-2024, כשהכנתי את סדרת ההרצאות, אמרתי, אני אבדוק רב גוגל מה לגבי הסיפור הזה, ומה אני מגלה.
שהוא כבר שוחרר בדיוק באותו יום, מהכלה.
מה שאני מגלה, זה שהרצח הראשון שלי, הראשון לראשון, 1995, היה האירוע שהיה בין האירועים שפתחו את הפרשה הגדולה שנקראת שוד האיברים, במכון לרפואה משפטית באבו כביר.
כן.
שהרי... היה איזשהו הרגל מגונה במכון לרפואה המשפטית דאז, לשמור איברים בסוג של מסכרות.
סוג של ספורט.
עכשיו, על פי המסורת היהודית, לפני שקוברים את המנוח, מזהים אותו. וכשבאו לזהות את המנוח, גילו שמה חסר? הראש.
הראש?
איך את מזהה את המנוח בלי הראש שלו? וכמה קול צעקה?
זה לא מהחבטות? זה מכך שגנבו את הראש?
לקחו את הראש לשמירה. שמרו את הראש ועוד איברים נוספים.
תשמעו מאזינים ומאזינות, זאת הולכת להיות תוכנית כן. מרתקת היום.
אמרתי, הזהרתי בראש.
כן, כן, הזהרנו וגם נתנו ספוילר.
וגם נתנו ספוילר, ושורה התחתונה של הדבר הזה הייתה שאחרי 5 שנים, הבת כמובן טבעה וטבעה את המדינה, הפיצויים הגיעו למעלה ממיליון שקלים על הסיפור הזה.
וזה היה הרצח הראשון.
זה היה הרצח הראשון, הראשון הראשון 1995.
אז בואו נתקדם קצת בפרשיות, ונגיע, התקדמת ועברת לעיתונות הארצית כבר,
עברתי
נכון?
עברתי לעיתון מעריב.
הצפון הפך להיות קטן עליך ועברת ל...
לא, עדיין, עדיין כיסיתי את אזור הצפון. האזור שלי היה מאזור חדרה עד צפונה, כיסיתי את אזור הצפון ככתב פלילי של,
של מעריב.
בדיוק.
וישנה פרשה קשה במיוחד, אני קראתי עליה, והיא משכה באמת תשומת לב תקשורתית רבה מאוד. תאונת החורף בחיפה שהפכה לפרשת רצח, נכון?
כן.
מה ספר לנו, ספר לנו על הפרשה המרתקת הזאת. תאונה שפתאום הופכת לפרשת רצח.
אז בואי נתחיל מזה שבספרות הפלילית העולמית, האירוע הספציפי שנדבר עליו עכשיו, נחשב לתקדים עולמי, בגלל שיטת הרצח. ומה שנדבר עליו בדקות הקרובות, ושוב, מאזיננו, אתם פה צריכים, מחורים.
להיות מרותקים וקשובים.
להיות מרותקים ולנשום, כי הסיפור הוא באמת אחד הסיפורים היותר מטורללים, וטיפלתי בלא מעט סיפורים מטורללים, וזה כנראה אולי אחד מהמטורללים שבהם. אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש ב-11 במרץ 1999. עכשיו, בוא נדמם ביחד, לא החום הלועד שיש לנו היום בחוץ, גשם, רוח, שערה, בלגן...
מרץ המשוגע.
מרץ המשוגע. ולכן, כשהביפר מצפצף ב-5:05 בבוקר, המחשבה הראשונה שלי זה שאם יורד גשם, אז מה קורה לכבישים? חלקים, ועם הכבישים חלקים, אז תאונות דרכים.
תאונות דרכים.
ודובר משטרת מרחב חיפה מדווח על מציאה של מכונית עולה באש בכביש מאוד מרכזי בחיפה, זה נקרא כביש דורי בחיפה. המכונית עולה באש, חשד ללכודים, כוחות בדרך למקום, פרטים בהמשך. עכשיו, באותם ימים, אני, מהרגע שאני קם ועד לרגע שאני בתוך המכונית כולל קפה, 7 דקות. בטיסה. מוכן לזה.
אין פקקים.
אין פקקים.
חיפה בלי פקקים.
אין פקקים, ואני לא רוצה להגיד באיזה מהירות נסעתי, למרות שיש התיישנות. אני מגיע למקום, אני חושב, ברוטו 15 דקות. למקום. מגיע למקום, הדבר הראשון ש... כשאני מסתכל על התאונה הזאת, אני מגיע מלמעלה, הכביש הוא מלמעלה, בסמוך לצ'ק פוסט, אני מסתכל מלמעלה על התאונה, והדבר הראשון שבולט לי, שמוזר לי, זה שאין צמיגים למכונית. את יודעת למה משתמשים בצמיגים להפגנות?
כי זה בוער מהר.
לא בוער הרבה זמן.
זה בוער הרבה זמן. אבל אפשר להצית את זה במהירות.
מציתים את זה במהירות, אבל זה בוער הרבה זמן.
כן.
כאן, בהנחה שהמכונית עלתה באש, הגעתי תוך 15 דקות למקום, יש תחנת כיבוי, יש במרחק של פחות מקילומטר מהמקום, הסיכוי שהצמיגים יבררו לבד בלי עזרה, בלי איזה חומר בעירה שיעזור להם, חומר מתמרץ שיעזור להם, הוא קטן. הדבר הנוסף שבלט לי היה העובדה שהגשם חורף וכהל, שהצמיגים של הרכב מהכביש הראשי היו בזווית של 90 מעלות אל תוך הוואדי שבו נמצאה המכונית. לא מסתדר עם העובדה שמדובר בכביש שנוסעים בו במהירות של 100 קמ"ש, וגם אם מדובר בשעה 5 בבוקר, וגם אם מדובר בנהג שנרדם על ההגה.
זה כבר עורר בך איזשהו פנס אדום, עצור, תמרור עצור.
אבל זה עדיין לא הקפיץ אותי, כמו השאלה הבאה.
מי היה ברכב?
בדיוק. הכיבוי יש מחלצים מתוך הרכב שתי גופות. גופה אחת של מה שנראה כמו, בגלל המידות, כמו ילד במושב האחורי, אי אפשר לזהות.
וואו.
ומה שנראה כמו בן אדם מבוגר בצד של הנוסע, מקדימה. ואז עולה השאלה איפה הנהג? ומתחיל לחפש, לראות אולי הנהג אף מהמכונית, תוך כדי ההתהפכות. אולי, ולא מוצאים.
זאת אומרת, יש ליד הנהג, יש מאחור הילד, ואין נהג.
אין נהג. מה שמקפיץ את כל הפרוז'קטורים האדומים. בנקודת הזמן הזאת, באותם ימים לא היה תאום בין תחנות. מי שטיפל פה...
בתקווה שהיום יש?
היום יש.
אוקיי.
באותה נקודת זמן אז, באירוע של התאונת דרכים הזאת, מי שמטפל בזה זה משטרת התנועה של חיפה. מה שקורה במקביל זה שבתחנה אחרת, תחנת אקו, בחמש וחצי, תגיעו את לוחות הזמנים, בחמש וחצי, מתקשר אדם למוקד המשטרתי, והוא לא מזהה את עצמו, הוא כאילו אדונימי, ואומר, ולמרות שמבקשים ממנו להשאיר פרטים, הוא אומר שאשתו לקחה את הבן שלו לבית החולים, הבן לא הרגיש בטוב, הם לא חזרו הביתה והוא מודאג. ביקשו ממנו להשאיר פרטים.
וזה היה בשעה? חמש.
וחצי.
חמש וחצי.
חמש וחצי בבוקר.
והתאונה קרתה?
ההודעה הראשונה שקיבלנו הייתה בחמש וחמש דקות. חמש וחצי, באקו, טלפון. חולפות עוד חמש דקות. ואותו אדם מתקשר פעם נוספת. הפעם הוא מציג את עצמו בתור יעקב קנטור, אשתו רוזליה והבן שלו רומן, נסעו במכונית הלדה המשפחתית לבית חולים קרמל, רומן בן ה-13 לא הרגיש בטוב, הם נסעו לבית החולים והם לא, הוא לא יודע מה קורה איתם. בשלב הזה קוראים שני דברים. קודם כל, בזירה, בשטח, כיבוי אש מצליחים לאתר את לוחיות הרישוי של הרכב. ולוחיות הרישוי של הרכב מגלות שמדובר פה ברכב מסוג לדה, שהלוחיות רישוי שייכות לאחד שקוראים לו יעקב קנטור מאקו.
יש פיצוח.
יש הצלבה בין השיחות טלפון של אותו קנטור באקו לבין האירוע בחיפה. המשטרה עדיין לא יודעת איך לאכול את יעקב קנטור ברגע הזה. היא אומרת לעצמה, דבר אחד אנחנו, ברור לנו, אנחנו צריכים שהוא יהיה אצלנו. בין אם הוא רוצח נורא או חזרי, או בין אם הוא אב שקול.
אבל כבר יש נשאלת שאלה. משהו כאן לא מסתדר כתאונת דרכים רגילה.
חד משמעית. ברור לחלוטין כבר, מהרגע שהיה ברור שחסר את הנהג ו... כל הסיטואציה שבסביב, שכבר מתייחסים לזה בתור רצח, ולא בתור תאונת דרכים.
אז אנחנו קצת ככה נדלג ונגיע לפיצוח. האם פיצחו את זה לבסוף, או ש...
אז אני, בגלל שאנחנו...
אנחנו קצרים, כן?
אנחנו קצרים בזמן. הוא מספר גרסה שהוא באמת כביכול... הוא כביכול מודה, הוא כביכול מספר שהוא היה איתם בתוך המכונית, ושהוא משך לרוזליה את ההגה מאחורה, המכונית צטטה, הוא קפץ, והרכב התהפך, ומה עושה כל אדם נורמטיבי בסיטואציה הזאת? יעקב קנטור מוציא מבאר וגלון של דלק מהבגאז' ושורף את המכונית עם רוזליה ועם רומן בפנים.
זה נשמע...
נשמע נורא, רק שמה שמסתבר... בדיעבד, וכאן זה היה חלקי הקטן בפיענוח של הסיפור הזה, זה שזה אפילו לא הייתה התחלה של הסיפור.
וואו.
כי למחרת שהייתה את הערכת המעצר, הגיעה הדודה, לודמילה אינדילביץ', שהיא אחותו של יעקב קנטור, והיא מספרת סיפור מופרך לחלוטין, שנשמע כמו אלף לילה ולילה, והיא מספרת על זה שיש למשפחה הזאת עוד בן משפחה נוסף שפרטיו חסויים עד היום, שהוא בן 16, והוא מספר איך בלילה הוא התעורר, הוא ראה שהבית ריק לחלוטין דממת מוות, והוא לא מבין מה קורה, והוא מנסה לקום מהמיטה ולא מצליח בחדר הילדים.
למה?
כי הוא לא יודע, ואז הוא מפיל את עצמו מהמיטה אל הרצפה, גורר את עצמו עם המרפקים אל חדר השינה של ההורים, הוא רואה שהמיטה ריקה, המיטה של רומן ריקה גם, כן? יש כבל חשמל שמחובר לשקע, והכבל חשמל הולך לכיוון חדר הילדים, הוא חוזר בחזרה עם המרפקים לכיוון חדר הילדים, ושם, הוא עם הכוחות שלו, הוא מטפס אל החלון ומסתכל אל הרחוב, ובתוך הרחוב הוא רואה את יעקב קנטור בתוך מכונית הלדה המשפחתית, הוא מזהה את הרגליים של רומן במושב האחורי, את רוזליה הוא לא רואה, ומה שהכי מלחיץ אותו זה שהוא רואה את יעקב קנטור דוחף את המכונית, זה סוג של פסאז' כזה, דוחף את המכונית מחוץ לפסאז' הזה באמצע הלילה, אל מחוץ לשכונה. מה עושה הילד, הנער הזה עכשיו? זה הדבר הכי מטורף בעיניי, מתוך כל הסיפור המטורף הזה. מה הוא עושה?
מה הוא עושה?
במקום להתקשר למשטרה, במקום להתקשר לדודה, במקום לכלום, ברגע שחזרה לו התחושה ברגליים, הוא אורז תיק גב, יש, זה פסע של מבנים של 4 קומות ו-13, הוא עולה לרב קומות של 13 קומות, מטפס אל הגג של רב הקומות הזה, כשהוא מצויד בתיק גב שבתוכו יש סמיכה, כמה חולצות וטלפון מנגו כזה, ושם הוא יושב ומתצפת על הבית. בזיבות השעה...
למה הוא עושה את זה?
בזיבות השעה...
הוא חושש שירצח אותו גם.
בזיבות השעה, תזכרי את לוחות הזמנים, 5:25, מגיע יעקב קנטור במונית. נכנס, הדבר הראשון שהוא עושה זה מדליק אור בחדר הילדים. מתקשר אליו, הוא לא עונה לו, איפה אתה תחזור הביתה מיד, הוא לא עונה לו. ואז מה שעושה הנער הזה, לפי הסיפור הזה, הוא יורד אחרי שעה וחצי, הוא יורד מהגג, עולה על אוטובוס באקו, נוסע הלוך חזור, ככה 5 פעמים בתוך אקו עד שהוא מתחמם, ואז מגיע אל הדודה. זה הסיפור שאנחנו שומעים.
וזה הסיפור שמספרת לך מי?
הדודה. הדודה במזכירות הפלילית של בית המשפט, באותו בוקר של ערכת המעצר, שהיא באה לתמוך ולעזור לאחיה, בערכת המעצר. עכשיו, אני פניתי פה למפקד היחידה המרכזית, ואמרתי, תשמע, יש פה את הדודה, סיפרה פה סיפור שנשמע, כאילו, אבל אני מאמין לסיפור, היא נשמעת הכי אמיתית שיש. וכמו שחששתי, המפקד היחידה המרכזית צוחק לי בפרצוף, אתם התקשורת עם השטויות שלכם. ואני מספר לו באותה דבקות שאני מספר לך את הסיפור הזה. ואחרי שאני מסיים לו לספר לו את הסיפור הזה בעריכות, את כל הפרטים, לא, בגלל קוצר הזמן אני לא אספר את כולם, התגובה שלו היא, מה? אנחנו בדרך למקום. וזירת הרצח הופכת להיות אדירה באקו. והסיפור, השורה התחתונה של הסיפור הזה, למה הוא עשה את זה?
למה הוא רצח? מה הסיבה?
כשהוא הגיע לארץ יחד עם רוזליה, כשיעקב קנטור הגיע לארץ יחד עם רוזליה, הוא הבין שלהיות חרט כמו שהוא היה במולדובה אי אפשר, והוא מחפש משהו אחר לעשות, והוא נכנס לקורס עבודה, של משרד העבודה והרווחה ללימודי חשמל. הקורס הזה יש בו 40 גברים ואישה אחת. יורצה הגורל, והאישה הזאת יושבת לידו. ויעקב קנטור מתאהב בה עד מעל האוזניים. וכמו שאפשר לראות את זה בהרצאות שלי, אפשר להבין שהוא לא הגבר הכי מושך בעולם. היא אומרת לו, אתה איש משפחה, אתה נשוי, אני לא מתעסקת עם גברים נשואים. ובתודעה החולנית שלו, הוא מחליט...
אבל גם את הבן שלו?
כן. גם את הבן, בתודעה החולנית שלו, הוא צריך להעלים את המשפחה, להזיז את המשפחה, בכדי שהוא יוכל להתפנות לאהבתו החדשה. סיפור כזה מטורף, לא יכול להסתיים בלי סוף מטורף. נכון. ויש לסיפור הזה סוף מטורף. חצי שנה אחרי שמתחיל המשפט, אחרי ההודעה שלו ואחרי הכל, ואחרי העדות של המורה לחשמל במשרד העבודה, שמדברת עליו בתור תלמיד
בקורס,
יעקב קנטור שם קץ לחייו בתא המעצר.
אוקיי.
איך הוא עושה את זה?
עם חשמל.
עם הקבל החשמלי של הקומקום בתא, הוא חושף אותו, ועם הקבל החשמלי הוא מחשמל את עצמו למוות.
אחרי הסיפור המטורף הזה...
אמרתי מטורף.
חייבים שיר.
קדימה.
בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה ואנשים לעבודת יומם הולכים ותינוקות של בית רבם עם הילקות שעל גבם ובידיהם כמה אלפי הדס פורחים פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר נחלו שומר המכונה במנגינה המכונה שמתגלגלת בחוצות ובשלטים אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר
לא מנצחים אותנו כל כך מהר. אז חזרנו ואנחנו איתכם, ואני אפילו מקבלת הודעות שזה מרתק אתכם, ואתם עוזבים את הסריגה, חדווה, ואתם עוזבים את מה שאתם עושים ומאזינים לנו, ותודה שאתם איתנו. ויש לנו עוד סיפור מאוד מאוד מעניין, כי לפעמים אתה ככתב פלילי מדווח על סיפורים שאתה שומע, שאתה חוקר יחד לעיתון, אבל הדיווחים מביאים אותך לפעמים לסכנה ממשית, עד כדי רימונים, עיריות, רדיפות. ספר לנו.
כן, כן. איתי זה יכול להיות, זה לא שידור של שעה, אלא גיליון קונספט על כל הסיפורים.
כן, אבל כן. בוא נשמע איך כן. אתה הפכת להיות בתוך כל הסיפור מתח.
כמו רוב הסיפורים, זה מתחיל במקרה.
במקרה, בלי כוונה, אני רק הייתי שם.
רק הייתי שם, במקום הנכון, בזמן הלא נכון. אני בבילוי מוצאי שבת עם אשתי, ואנחנו נשואים שנה, או קצת פחות משנה, ואנחנו בחיפה בבילוי, ויש כל הזמן ברקע איזה שהם דיווחים על פרעות במקום שנקרא אומל סחלי, סווייד, שזה ליד שפרעם. סוג של בנייה בלתי חוקית שם, וזה רץ כבר כמה ימים. היו פרעות כמה ימים, פרעות חזקות, קצת שכח העניין, אבל זה עדיין לא נרגע. ואני מקבל טלפון במערכת שמבקשים את העזרה שלי לבוא לשם ולסקר את ההמשך של האירוע הזה, ואני בראש שלי אומר, וואלה, מגניב, אומר לאשתי ידה, אומר לה, בואי איתי.
בדרך.
כן, תבוא איתי.
תבוא איתי.
זה לא בדיוק לדרך, אנחנו חולפים על פני הבית שלנו, אבל בואי איתי, תראי קצת עבודת מה בעליך עושה. והצלם שהתקשר אליי בכדי להגיד לי שהם מבקשים שאני אצטרף לאירוע, אומר לי את המשפט שאני מודה לו כל החיים על הדבר הזה, אני אומר לו...
הוא אומר לך.
הוא אומר לי, יאללה, אני לא בטוח שזה נכון שתביא את הדר לשם.
תחשוב קצת.
תחשוב קצת זה, וקיבלתי את ההצעה שלו, ואני מודה לו מאוד עד היום על זה. השארתי אותו בבית, הורדתי אותו בבית, ואני מגיע אל האירוע. ואיך שאני מגיע לאירוע... אני מבין שאני חייב לעשות סוויץ' בראש, כי אני בעצם מאירוע של בילוי בחיפה, הופך נכנס כרגע לאירוע קרב. אירוע קרב ממשי. קודם כל, הצומת של שפרם שם, גז מדמיע, אבנים על הכביש, בלגנים. ואי אפשר לנשום. אני מסוגל לנשום. הרימונים של הגז מדמיע, הכל חורך את ה... נשמה מבפנים. ניסיתי לחזור חזרה לתוך הרכב, להפעיל את המזגן על פול, בכדי
לנשום.
לנשום, ואי אפשר. ואז אני אומר, טוב, אני אעלה לנקודה גבוהה. ואז ליד הצומת יש עלייה למעלה לכיוון מסגד שנמצא בבנייה. ואני עולה למעלה אל המסגד הזה, ואני שם במסגד, עומד שם על המרפסת, וזאת הסיטואציה הבאמת הזויה.
מה קורה שם?
המרפסת מלאה בשבאב. בני נוער...
מה זה שבאב?
בני נוער ערבים, שצורכים בקולי קולות, אידבח אל יהוד, אידבח אל יהוד, אידבח אל יהוד. יש להם בידיים אבנים גדולות, צלעים, ויש להם בקבוקי תבערה, ואידבח אל יהוד, ואני היהוד היחיד שיש שם במרפסת.
ואתה גם נראה אל יהוד.
אני נראה היהוד, כן. ואני עומד שם במרפסת, ולשמחתי עמד לידי חבר כנסת מאחת הרשימות הערביות, והוא לוחש לי באוזן בתוך הצעקות, הוא אומר לי, אני לא חושב שאתה צריך להיות פה. אמרתי לו, אני חושב שאתה צודק. ואז אמרנו, אוקיי, ננצל את ה...
אנחנו עכשיו צוחקים, אבל אני מאמינה שלא צחקת לא, באותו
לא,
רגע.
לא, לא, לא. ואני רואה למטה, אני מזהה למטה כבר בראייה, מה שאני רואה מלמטה, כי נמצאים באמת בנקודה שולטת, אפשר לראות את הכמות הגדולה של כוחות מג"ב שעומדים להסתער על המסגד הזה. ואת החבר'ה בתוך המסגד מוכנים להתנגד להם התנהגות אלימה. כלומר, התנגדות אלימה להם. מנצלים איזושהי הפוגה קטנה, ושנינו יורדים יחד עם עוד שניים, יורדים בכביש למטה לכיוון הצומת. וכמו שאנחנו נמצאים באמצע הדרך, מהמסגד לכיוון הצומת, איך אומרים ביידיש? All hell break loose. השני. כאילו, התחיל ככה, המגבניקים מסתערים כלפי מעלה, עם רימונים ופיצוצים ויריות ומה שאת רוצה, ומי למעלה, השבאב זורקים אבנים.
ומי באמצע?
אנחנו. חבל שלא רואים את זה כאילו בטלוויזיה, אבל מי שכן יראה בשידור בפייסבוק, אנחנו מידיים ככה, כאילו, אנחנו ממש נמצאים תחת האירוע הזה של האבנים והסלעים והכל, וחבר הכנסת צועק לכיוונם למעלה, חלס שבאב, חלס שבאב, חלס שבאב, תפסיקו, תפסיקו, ולא שומעים אותנו ולא מקשיבים לנו. יורדים מגיעים למטה, אל הצומת, לקחת קצת...
חזרה אוויר, לך הנשימה.
לקחת קצת אוויר, להבין מה קרה פה, וזה אירוע שרק הלך והסלים. כי אולי החבר'ה של השבט, של סוואד, הם חבר'ה שהם חבר'ה טובים, הם גששים בצבא, והיה שם איזשהו אירוע
מה
של...
מה קרה? למה הם...
היה איזשהו אירוע של פינוי של הבנייה הבלתי חוקית. אבל אל החבר'ה של הסוואד, הצטרפו, מה, אני קורא לזה טרמפיסטים. כאלה שזה היה...
מחפשים את הרגע כדי להבהיר.
סוג של, אם תרצי, סוג של איזשהו אירוע מיקרו-קוסמוס לאירועי אוקטובר. אירועי אוקטובר התרחשו שנתיים מאוחר יותר באותם אזורים, ומה שקרה באותו אירוע היה ממש פריוויו, הקדמה, לאירוע של אירועי אוקטובר שנתיים מאוחר יותר, שגם אותם סיכרתי באירועים מטורפים, הפיכת מכוניות, פיצוצים, וכן הלאה.
אתה גם סיכרת פרשות אונס קשות, שזה גם פרשות לצערנו שקורות. ספר לנו פרשה שסיכרת והייתה ככה בראש החדשות.
אני אפילו, אם מותר לי, אני אספר לך אפילו פרשה שאני חשפתי.
חשפת. לא רק סיכרת, אלא גם חשפת.
אלא גם חשפתי.
בוא נשמע.
זה מתחיל בזה שהיה סוף שבוע עמוס בעבודה. סיפורי פשע, כל הסוף שבוע עבדתי רציחות, בלגנים, היה המון המון רעשים. וביום ראשון אני משוכנע שאני מגיע למערכת והכל טוב. ואז מתברר שבעיתון המתחרה יש סיפור בלעדי, שלי אין, על חמישה צעירים דרוזים שנסו נערה בת 15 ביערות הכרמל. היא הייתה שם יחד עם החבר שלה בן ה-19.
לא במלון, ביער.
ביער, ביער, ביער.
ביער.
נערה בת 15 והחבר שלה הלכו לבילוי ערב רומנטי ביער, היא ננסה באכזריות נוראית על ידי אותם חמישה, ולי אין את הסיפור הזה. וזה כל כך כעסו עליי בעיתון, שהיה ברמה שזה היה אמור להיות היום האחרון שלי בעיתון, ברמה הזאת. עד כדי כך...
זה מאחורי הקלעים של, של התקשורת,
מה
נכון?
מה שהבטחת, כאילו זה לא משנה כמה קשה עבדת בסוף שבוע, זה היה ברמה...
תביא כל הזמן חומר.
כל הזמן חומר, בדיוק. וזה היה אמור להיות היום האחרון שלי בעיתון, ועד לרמה שאומרים לי שאני פרסונה נון גרטה בעיתון, אישיות לא רצויה. כי כל תוכניות הרדיו והפולו-אפים, כולם מדברים על הסיפור הזה, כי אין משהו אחר דרמטי יותר בחדשות. ואומר לי ראש המערכת בחיפה, אומר לי, אייל, אם לא תביא משהו באמת יוצא דופן, תתחיל...
לחפש עבודה.
תתחיל לחפש עבודה, והרגליים שלי לוקחות אותי לתחנת משטרת מרחב חיפה, וכמו שאת ראה אותי לבנבן עם עיניים תכולות...
כחול עיניים.
ורגוע בדרך כלל, אני בא בעצבים לשם, כי אני משוכנע שהשוטרים מכרו אותי. והעבירו את הסיפור הבלעדי הזה לעיתון המתחרה, ואני אומר להם, אתם עכשיו מביאים לי את העדות של הנערה. ושכנעתי אותם, והם הכתיבו לי את העדות של הנערה, שהתפרסמה למחרת, על שני עמודים בעיתון מעריב, בבוקר. מצבי השתפר מעט בעיתון, אבל עדיין לא הייתי רגוע. לקראת הערב, בדרכי הביתה, המזכירה במערכת מתקשרת ואומרת לי, תשמע, יש פה סטודנטית על הקו, שאומרת שגם לה קרה משהו דומה ביערות הכרמל.
לאחר שהיא קראה את הכתבה שלך,
בדיוק.
היא פנתה אליך.
בדיוק, בדיוק. ואני מסובב את האוטו, אני חוזר חזרה למערכת, לוקח את השיחה. סטודנטי בת 21, שבועיים קודם לאירוע של האונס של הנערה המזעזע ביערות הכרמל, גם כן הייתה עם החבר שלה ביערות הכרמל, הם באו לערב רומנטי עם בקבוק יין ושתי כוסות, שבעה צעירים דרוזים, וואו. תקפו אותה, היא אומרת, אבל לא אנסו אותי, זה מה שהיא אומרת. היא אומרת לי בשיחה, אבל לא אנסו אותי, אני לא יודעת מה לעשות. אמרתי לה, את רוצה להתלונן? היא אמרה לי, כן. עכשיו, אני שואל אותה את כל השאלות, אין לי באמת אינדיקציה שמה שהיא מספרת זה סיפור נכון. אין תלונה במשטרה, אין בדיקה בבית החולים, אבל הרבה 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 שנים לפני המיטו, אני מאמין לה.
אבל למה היא פונה אליך ולא למשטרה?
בגלל שהיא קראת הידיעה בעיתון.
רק בגלל זה, אבל אז למה לא למשטרה? כי היא לא בטוחה, כי היא לא
ידעה למי לפנות, היא פנתה רק בגלל שהיא קראת הידיעה בעיתון, את הכתבה הגדולה בעיתון, ואני מאמין לה, ואני מעביר את הסיפור שלה, וביום שלישי הסיפור שלה מתפרסם בעיתון. ואז קורה הדבר המדהים הבא. אני מקבל טלפון ממנהלת הלשכה של פרקליטת מחוז חיפה, לילי בורשנסקי, זיכרונה לברכה, שדורשת ממני להגיע לפרקליטה מיידי. מבחינתי זה לחצות את הכביש, כי הפרקליטות זה ממש נמצאת מעבר לכביש. אני מתייצב אצלה, ועוד לפני שאני מתיישב, היא אומרת לי, אני רוצה שתגיד לי עכשיו מי השוטרים שמסרו לך את העדות של הנערה בת ה-15, כי אני רוצה, אני לא אומר את זה, תדמיינו מה היא אמרה במילותיה. ואז אני מחייך אליה, כמו שאני מחייך, ואני אומר לה, אבל לילי, אם... אני לא הייתי מפרסם את העדות של הנערה בת ה-15, הסטודנטית לא הייתה פונה אליי. ואז היא שאלה אותי, איזה סטודנטית? מסתבר שהם קיימו יום קודם דיונים שלמים על העדות הזאת שאני פרסמתי בעיתון, ולא ראו את הידיעה ביום שלישי בבוקר, הידיעה הזאת על הסטודנטית. ואז אני מספר את הסיפור של הסטודנטית, וכשאני מגיע לחלק של הבקבוק יין ושתי כוסות, פתאום אני רואה בעיניים שלה מה שנקרא a look of recognition.
הבנה.
מסתבר, יש הרי מונח כזה שנקרא פחם. פחם זה ראשי תיבות של פרט חקירה מוכמן. מסתבר שהחשוד המרכזי באונס של הנערה בת ה-15 מספר בחקירה שלו על אירוע דומה ששבועיים קודם לכן, שהם תקפו שם צעירה, זה שהייתה עם בקבוק יין ושתי כוסות עם הבן זוג שלה.
בינגו.
בום, הצלבה. שורה התחתונה של הסיפור הזה הייתה שהוגש, הוגשו כתבי אישום גם בסיפור שנקרא, שמוכר היום בתור האונס ביערות הכרמל ב', והאונס ביערות הכרמל ב', יחד עם האונס ביערות הכרמל א', מבחינת האנסים, הם נכנסו בסופו של דבר לבין 18 ל-20 שנה לכלא.
מגיע להם. מגיע להם ללא ספק, ואנחנו כאן רואים שבאמת לפעמים... מכתב שאתה רק אמור לדווח, אתה הופך להיות חלק פעיל בתוך סיפורים.
ממש.
ממש מעורב, ולפעמים אפילו פותר. פותר...
ברמה שאחרי שאני מפרסם את הסיפורים, לפעמים גם יזמין אותי לבית המשפט, לבוא ולהעיד.
כן.
והתפיסה שלי בבית המשפט, גם בסיפור הזה, כשהזמין אותי להעיד בסיפור של האונס, של האונס ביערות הכרמל ב', אני בתפיסה שלי מגיע בתור מה שנקרא Officer of the Court. אני משרת את הציבור, אני לא בא לשרת את הסניגורים או אף אחד. אני בא לספר את האמת כמו שאני מכיר אותה.
אז אתה עזבת את התחום הזה לאחר זמן מה, והפכת ליועץ תקשורת, שמה זה למעשה היועץ תקשורת? מה אתה עושה?
עבדתי באמת עם הגופים הגדולים ביותר במשק, עם, בתור יועץ אסטרטגי, בתור יועץ תקשורת, לגופים כמו החברה לישראל, דלק, דן אנד ברדסטריט, חברת חשמל, הסתדרות לאומית ועוד. ובו בעצם הכנסתי את התובנות ואת הידע של איך ניתן בעצם להגיע לסדר היום הציבורי, ואולי אפילו גם להוביל אותו את סדר היום הציבורי, וזה מה שעשיתי בעבור אותם גופים גדולים. ועשיתי את זה במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. מבחינת פרטי הטריוויה לגביי, גם הייתי במשך 4 שנים דובר איגוד החברות הציבוריות, החברות הנסחרות בבורסה. עכשיו תשליך כתב פלילי הפך להיות דובר איגוד החברות הציבוריות.
אני מאמינה שכשאתה רוצה משהו, שום דבר לא עומד בפניך. חד
משמעית.
לפי הסיפור שלך מגיל 12, אז...
חד משמעית.
אז אני בטוחה שהגעת בצורה כלשהי. ואתה ככה עוזר לאנשים להגיע לתקשורת ולהתראיין, נכון?
מתישהו לקראת 22, הגעתי למסקנה שיש בעלי עסקים שנורא נורא רוצים להגיע לתקשורת. בעלי עסקים או אנשים פרטיים שנורא נורא רוצים להגיע לתקשורת, רק לא יודעים איך. ובגלל שכל הזמן הייתי מקבל בין מאות לאלפי פניות של אנשים שהיו אומרים לי, אני רק שאלה. אני רק שאלה, הגעתי למסקנה שאני יכול לעזור להם באמצעות זה שאני אעשה קורס. והשקתי ב-2022 את הקורס שלי,
יפה.
לעבוד עם התקשורת הלכה ומעשה.
אז תראה, הזמן שלנו ממש עומד להסתיים. הסיפורים שלך ללא ספק מרתקים. השארת אותי ככה קצרת נשימה.
טעם של עוד.
כן. ככה מילה לסיום? משפט לסיום?
אני חייב להגיד משהו לגבי, דווקא בגלל שהתוכנית שלך פונה לקהל של הגיל הזהב, הגיל השלישי, מה שנקרא. אני נדהמתי מהתגובות של הקהל הזה למפגש הזה עם עולם הפשע.
אני מסכימה
לא
איתך.
לא תיארתי לעצמי כמה עד כמה זה יכול לרתק.
לרתק אותם. אני מסכימה איתך, הקהל הזה הוא הקהל הכי טוב בעולם. אני אוהבת אותו הכי הרבה, ואני מסכימה לכל מילה שאתה אומר. אז תודה רבה שהגעת אלינו וחשפת את...
טפח.
כן, קצת ככה בטעימה את הסיפורים המרתקים האלה. אפשר להגיד שהסיכומים שאתה הבאת לנו, התקשורת היא העיניים, היא האוזניים שלנו על המציאות, והצצה אל מאחורי הקלעים של החדשות מזכירה לנו שהסיפורים האלה הם לפעמים האמת, ואתם מביאים לנו את האמת הזאת. אם לא הכתבים ולא התקשורת, אנחנו לא היינו נחשפים לעולם הזה. אז תודה שהייתם איתנו, מאזינות ומאזינים, בפסק זמן כזה. כמו בכל סיום, אני רוצה להזכיר בפניכם את החיילים, קודם כל את החיילים שנמצאים שם בכל מקום, שומרים ומגינים עלינו, נשלח להם תפילה להגנה, הפצועים, תפילה להחלמה, ואיך לא נשכח כמובן את האחים והאחיות שלנו שנמצאים שם בעזה. נתראה בשבוע הבא בתוכנית מרתקת, תוכנית אחרונה לפני שאני יוצאת לפגרה, אז אם מצאתם ערך בתוכנית הזאת, הייתה לכם מעניינת? תעבירו אותה, עתק הדבק, תשלחו אותה למישהו, אולי זה יעניין אותו והוא ייהנה כמוכם. לעשות טוב בעולם זאת תמיד זכות. תודה לאחד שלי, משה חייקה שם, מעבר לזכוכית. נאחל לכולנו ימים של אור, תקווה והרבה שמחה. להתראות בתוכנית הבאה.
שתי גומות של חן טיול בחד ופורח נסיעה פעל הירדן היום יהיה לי שמח יהיה לי ראש טוב אז אולי אקח גיטרה אשיר לך שנוסיעה פעמי עליי אי שם בשמי הלומי כי החיים כל כך יפים והעיניים מאירות וזה האור שמעליי מאיר לי את הלילה זה כמו מיליון אירות דולקים זה כמו גשם של זהב כן זה האר
תשיב בי את הרוח תוריד ממני את הגשם היה לי ים זמן לנוח התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש אין ספק אני בטוח בסוף עוד תתבהר הדרך פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך, אלא אתה, סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות, על כל הימים וכל הלילות. שחור לבן